שלום לכולנו. אתם עייפים, רצוצים, תשושים, מה? שני פרקים קיבלתם השבוע להכין. אז נגיד ככה לכל מי שלא מכיר, אנחנו לומדים תניא בבקיאות. בקיאות עיונית, עיון בקיאותי, איך שלא תרצו, אבל כפי שאתם רואים, אני בלי ספר. הכל בראש, סתם. אני בלי ספר, הכל בלב, זה העיקר. אלא גם אני מכין, והמטרה היא לסכם. בסדר? לסכם, אז שיעורי בית עשיתם. להכין שני פרקים, אנחנו בחטיבה החמישית של ספר התניא קדישא, כלומר החלוקה היא בעצם של ספר התניא ליקוטי אמרים על נ"ג פרקיו, 53 פרקים, לחטיבות משנה, שכל חטיבה זה נושא, ואנחנו, העניין של החטיבה החמישית שהתחלנו אותה בשבוע שעבר, בפרקים ל"ד ול"ו, שהם גם לא היו קצרים, נכון? אז העיקר של החטיבה זה בעצם מעלת המעשה והכוונה. אז אני אעשה חזרה ככה קצרצרה, גם בסוף שלא כולם היו פעם שעברה בשיעור, וגם ככה שיאיר יתחבר אלינו, פרק ל"ה, פרק ל"ו, ואז נתחיל ל"ז, וכרגיל, פרק ל"ח יישאר לנו שתי דקות בסוף, אבל בעזרת השם, זה לא פרק הזה ארוך ל"ח, אז... טוב, פרק למדי. בפרק למדי אנחנו דיברנו על כך שעכשיו בעצם רבנו בעל התניא הקדוש, כן, שהוא השראת שכינה, חוזר לעסוק בפסוק היסוד של הספר, כי קרוב אליך הדבר מאוד מאוד, בפי הרבה יוכל לעשותו, נכון? רק שעכשיו בעל התניא מבאר בפרק למדי את המילה לעשותו, יואב, אנחנו עושים חזרה טיפה על השיעור של שבוע שעבר, למדי למדבר, ואז מתקדמים, אני עושה את החזרה כדי שמי שלא יספיק להכין את הפרקים של זה, על הדרך ככה יספיק, נכון? טוב, אז ההדגשה היא שהעיקר זה מעשה. למה? לעשותו. לא בשיח ובכלל, לחשוב עליו, לערער בנושא, זה נוגע לי, זה מתחבר אליי, לא, לעשותו. העיקר זה מעשה בפועל, ולכן צריך לבאר מה החשיבות של המעשה מצד אחד, וגם מה היחס בין המעשה לבין הרגש שהוא בלב. ואנחנו יודעים הרי שהבינוני הוא בינוני, כלומר הוא לא צדיק. כלומר, אין באפשרותו באמת להגיע לשליטה אבסולוטית על הלב, על הרגשות, נכון? הוא יכול לדחות הרהורים, אבל הוא לא שליט על זה. והרי רוב האנשים לא צדיקים, כלומר הבינוניות שלהם תהיה forever, תהיה נצחית, הם אף פעם לא יהיו צדיקים. אז איך אומר רבנו בעל התניא שאל בתחילת הפרק שעבר, בשיעור שעבר, להבין מהי תכלית בריאת הבינונים ומדוע באו לעולם הזה. אני רק אגיד, ברוכים הבאים, אנחנו באמצע מהלך שנתי, אז אני לא יודע אם כדאי או לא כדאי, העיקר וההתוועדות בשעה 6, בסדר? ואז בעצם רבנו בעל התניא מרגיע ומנחם את הבינונים, והוא מביא משל מהינוקה. מוכרים את המסע של הינוקה בזוהר הקדוש, שכמו שכדי שבגשמיות, כדי שהאש תאכל בפתילה, מה צריך לעשות? שמן. צריך שמן, נכון? והנמשל, נכון? אז גם ברוחניות, שיוחד השכינה בגופו של האדם, יש צורך בשמן, מה הנמשל? הפתילה והנר זה גוף האדם, והשמן שמאפשר להם לדלוק באור אינסוף ברוך הוא, זה המעשים טובים, תורה ומצוות. החידוש של הינוקה היה זה שהיינו סוברים שהדבר הדק שמאפשר את השראת שכינה זה משהו רוחני, אבל מחדש הינוקה, לא, דווקא מעשים טובים שהם בגשמיות, הם הכלי להשראת השכינה. כלומר, השראת השכינה היא רק פועל יוצא של בחינת לעשותו של עשייה. והמצוות הם קיום רצון הקדוש ברוך הוא, דיברנו מצווה מלשון צוותא, מלשון צוות, התחברות, ולכן רק באמצעותן יש ייחוד והתכללות בקדוש ברוך הוא. זוהי מעלת הבינונים ותכלית ביאתם לעולם. כלומר, במעשים הטובים שהם עושים, הם ממשיכים את השארת השכינה, גם שהרגש של הלב שלנו מושלם. זוכרים פרק ת'זיין? נכון? מחשבה טובה, שאדם מתבונן, אבל זה לא מלא רגשות, הקדוש ברוך הוא מצווה למעשה. הוא הניח תפילין כאילו הוא התרגש והתלהב והיה לו דבקות. ואמרנו שזה המעלה של מעשים טובים ומצוות, שבהם בעצם מתגלה הרצון של השם, בלי צמצומים, בלי מסכים, בשונה משאר הברואים שמקבלים את החיות האלוקית, דווקא די מסכים וצמצומים. טוב, ואז עסקנו שם בסוף הפרק, עסקנו יותר בעניינים של, נקרא לזה, הלכות השראת שכינה. אוקיי? דיני השראת שכינה, נכון? דיברנו על זה שהשראת שכינה, מה התנאי להשראת שכינה? רק דבר שהוא, מה שומע? בטל, נכון? ביטול בעברית, ביטול, כן? היק, היק לי. רק מה שהוא בטל לאלוקות, אז הוא נכלל בו. גם תגיד על יהודי, הוא אוהב את השם, אבל יש אני שאוהב והוא אותו, אז זה לא ביטול. כי זה אני והוא, זה שני דברים שונים. כי זה גדר דבר עצמי, אז זה סיפור על הסיפור, התוועדות, שהחסיד הלך ברוסיה, כן, ושאל אותו שם, מי שם הולך? שאתה שאל אותו, מי שם הולך? מה אגיד, אני? אין אני, נכון? כבר אמר? הוא אמר, ביטול הולך. אמר לו, מי זה ביטול? כן, הוא דורך את הנשק. אפילו הביטול שלי זה ביטול עם ישות. נחזור להתוועדות, לעבוד על הביטול כמו שצריך. טוב, ולכן אמרנו שהשראת שכינה אפשרית רק על ידי קיום תורה ומצוות. כי על ידי קיום תורה ומצוות זה הביטול האמיתי. אז צריך לברר למה, וזה דיבר פעם שעברה, למה רק על ידי תורה ומצוות קיים הביטול האמיתי, ולא בלימוד תורה למשל. הרי גם לימוד תורה זה המשכת רצונו, נכון נתברך? רצונו וחוכמתו. אז למה ששם לא יהיה ביטול? אז אומר בעל התניא, נכון, יש השראת שכינה גם בלימוד תורה, אבל זה השראת שכינה רק על המוחין. אבל השראת שכינה על הנפש האלוקית. אבל השראת שכינה על הגוף, כלומר על הנפש הבהמית, זה לא אפשרי בלימוד תורה. זה אפשרי אך ורק באמצעות תפילין, סוכה, לולב, מצה, מצוות מעשיות, שילוח הקן. כי בלימוד תורה, השראת שכינה הנפש האלוקית, היא על המוחין. טוב, כל זה כבר דיברנו, וכולי וכולי וכולי, ואני... אוקיי, דיברנו שנייה עוד עניין נקודה אחרונה, שבאמת, זה מה שסיימת של פרק למדי, שבעל התניא אומר שיהודי מניח תפילין, אז ממש היד שלו הופכת להיות אור מקיף של פנימי של תורה ומצוות. אוקיי? וזה העיקר של לעשותו. יותר מה שדיבור במחשבה. פרק למדוו, אני אחזור ממש בקצרה, בסדר? פרק למדוו, כותרתו הייתה תכלית הבריאה, היא הגאולה השלמה על ידי גילוי אור אינסוף. ודיברנו על זה בפרק למדוו, שקיום המצוות פועל גם את התכלית של בריאת העולם. זה לא רק העניין האישי שלי להיות בטל הקדוש ברוך הוא בדברים כאלה, אלא בפועל ממש כל התכלית של העולם אפשרית על ידי, דווקא על ידי המצוות, ולא רק על ידי לימוד תורה, אלא שצריך לעשות מצוות שעניינם זה להמשיך את האלוקות גם לנפש הבהמית. גם לעולם. ואז הביאו את התנחומה, אני חוזר לזה כי זה אחד מהביטויים הכי משמעותיים בתורת חב"ד. והנה מודע הזאת מאמר הזל שתכלית בריאת העולם על המזל, מה הוא? זוכרים? שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כלומר, העניין שהגדרת תחתונים ועליונים זה ביחס אלינו. כלומר, ביחס לכמות המסכים והצמצומים שמפרידים בינינו. אבל נגיד ככה, העולם הזה הוא תחתון. זה לא חידוש, אנחנו יודעים שהוא תחתון, יש בו את ההסתר הגדול ביותר, אבל חס וחלילה לומר שיש בו את הנוכחות האלוקית הפחותה. לא. אף על פי שהוא מקום הכי תחתון, זה ארץ הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יותר מעניין את העולם הזה מאשר העולם הבא. מעניין את העולם העשייה יותר מעולם האצילות שזה אצלו יתברך. הוא רוצה איפה דירה? דווקא בתחתונים. ודווקא יתרון האור שבוקע פה בעולם הזה בעשייה, זה מה שגורם לו את הנחת רוח הגדולה ביותר, כן? סליחה על הביטוי, שילד בן 8-9 הולך ומרגש? לא. אבל שילדה בת 8 חודשים, 9 חודשים הולכת, וואי, היא הולכת כבר בגיל כזה, נכון? מה יפתה? ושבגיל שבוע עושה גרפס. נכון, וואי, עושה גרפס. בחור בן 24 שעושה גרפס באמצע דייט, וואי, עושה גרפס, ביי. אוקיי, נכון, זה לא עובד ככה. אז בהרבה מובנים, כאילו, מה שנדבך רוצה, דירה בתחתונים, במקום הכי נמוך, שם הוא רוצה את ההערה הגדולה. הוא רוצה שפה תהיה הדירה שלו. בחוץ, שמים חליפה, הולכים על א', כולנו רשמיים, אבל בבית, בוקסר וגופייה, נכון? כפכפים, באמת. בבית אין מסכות, אין צמצומים. בבית אתה, מי שאתה, ננופי, שאתה לא רשמי. כמו שאתה באמת. עכשיו אפשר להגיד, רגע, רגע, רגע. אני כבר רואה את רועי פה, רוצה לשקול אותי, ויגיד, מה, נכון רועי? מה תגיד? אבל אם אין מסכות, אין צמצומים, אז כל הבריאה, מה יהיה לה? היא תתבטל. באורן סף ברוך הוא, נכון? אז לכן זה החידוש של התורה, שהיא מאפשרת לנו לקיים מצוות, להניח תפילין, ללמוד תורה, כל דבר שהוא מצווה מעשית צדקה, אבל בלי להתבטל במציאות. ותכלית ושלמות בריאת העולם תהיה רק בגאולה השלמה, שאז זה גילוי אמיתי שעושה ברוך הוא לא דרך מסכים, הגילוי אמיתי ולא נתבטל. כמו שראה פעם, באופן חד פעמים, מתן תורה בהר סיני, ומה קרה לבני ישראל? נתברכן. דבר יתה עמנו ונשמע, כן? הדברים אומרים, פן עמות. נפשם עצה בדברם, כפה למרק הגיגית. דיברנו על זה. ולכן החידוש שיהיה בדירה בתחתונים, לעתיד לבוא, ביחס למתן תורה הוא שני עניינים, ובזה נסיים, ביחס לאור שנמשך מלמעלה, כלומר, האור שימשך בעתיד לבוא מלמעלה, זה אור שהוא הרבה הרבה יותר גבוה אפילו ממתן תורה, בלי לבושים, בלי מסכים, בלי מחיצות, בלי לרצות, לרצות וכו'. ובית, ביחס לעולם התחתון. העולם התחתון יהיה כלי לקבל את ההערה האלוקית, הענקית הזאת, בלי להתבטל, והמהלך הזה ישפיע על כל המציאות, גם על אומות העולם, וזה עיקר התפילה בראש השנה. לא אוכל כל העולם כולו בכבודך, בינסה הכל הארץ ביקרך, והופע באדר גאון וזכה, על כל יושבי תבל ארצך, עד הכל פעול גידה ועל דור. נכון? על כל, לא אוכל כל העולם, דווקא על כל העולם. עד כאן, לטובת האורחים, עשינו חזרה. בסדר? יאללה, ועכשיו, שיעורי בית. תוציאו מחברות, פרק למד זין ופרק למד ח'. כותרתו של פרק למד זין היא הגאולה תלויה במעשינו ועבודתנו. והפרק הזה, זה לא אחד מסימני העיקר, אולי זה סימן העיקר, של העשייה החבדית בדור השביעי, דור הגאולה. ופה בעל התניא ממשיך לעסוק בביאור תכלית הבריאה, כסיום, ממשיך לפרק הקודם, פרק ל"ו, שגילוי מלכות השם הוא דווקא בתחתונים, ודווקא זו התוכנית האלוקית, וזה הרצון, תכלית הבריאה. והתכלית הזו נפעלת דווקא על ידי המעשים. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתחתונים, זה לא שכר או פרס על עבודתנו, אלא הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתחתונים, זה תוצאה ישירה של המעשים שלנו. כלומר, זה לא שכר ועונש שעושה לי טובה, אלא זה תוצאה. קיימת מצווה, יש גילוי אלוקות. לא קיימת מצווה, יש היעדר בגילוי אלוקות. אני לא רוצה להגיד אין, כי אם אין אלוקות, אז כאילו מה, כן, אבל יש היעדר. כלומר, כל מצווה פועלת המשכת אלוקות, מלכות השם בעולם. יום אחד לא נחת תפילין, אז חסר בגילוי מלכות השם בעולם. יש כזה פיוט, כן? כשתמות, משהו, נכון? ימות איתך. לכן שיהודי נפטר, יש את ההקדמה של שי עגנון על קדיש אחר מיטתן של הורגי ארץ ישראל. כן, מלך בשר ודם, בשר ודם, חילותיו מתמעטים, מביא אפוא חיילים אחרים במקומם. אבל מלך מלכי 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 ברוך הוא, חילותיו מתמעטים, כביכול מתמעט אפוא. לכן אנו אומרים, יתגדל ויתקדש, אמר רבה. כשיהודי מת, יש חלל. יש פחות אלוקות בעולם, מה זה למה אומרים קדיש? יתגדל ויתקדש, אמר רבה. כי עכשיו יש פחות קידוש השם. אנחנו אומרים קדיש כדי למלא את החלל, את החוסר. שבדבר הזה. אז עדיין צריך להבין ולברר איך יכול להיות, נגיד ככה, נגיד את זה הפוך. גם היום יש מלכות השם בעולם. אנחנו לא רואים את זה. למה אפשר לקרוא את זה בסופר? למה זה לא נגיש? למה? כי יש הרבה מסכים. אז צריך עכשיו להבין למה שאני מניח תפילין, למה שאני מקיים מצוות, נותן צדקה, למה על ידי המעשים שלנו שזה מעשים גשמיים, אני יכול לזכך את העולם שהמלכות השם תתגלה. והתשובה של בעל התניא היא תשובה מאוד פשוטה, גם אם היא נאמרת בהרבה שורות. אוקיי? המצווה פועלת שהגשמיות של אותו חפץ, צורך עניין, לולב או תפילין, או אותו נברא, הבן אדם שמקיים אותה, יזדקך, ואז זה לא יסתיר על המציאות של הקדוש ברוך הוא. אלא עד רבה זה יגלה אותו יותר במציאות. הרי שאני לומד תורה, אין לסתר פנים על רצון השם. אז ממילא, כאשר, אם שאני לומד תורה, אין לסתר חתיתה בפני גילוי השם, אז כשאני משתמש בחפץ הגשמי, נגן ככה, אם אני לומד סוגיה בבבא מציעא, כן, על המחליף שור בפרה, כן, שור בחמור וכולי, אז על אחת כמה וכמה, שאני מקיים מסחר הגון של שור וחמור, לא כל שכן שאני מקיים רצון השם? לא? חשבתם על זה? אם אני מקיים שניים ישלם, ארבעה וחמישה, בנזיקין ובבא קמא, וזה שאני לומד את זה, זה מעלה גדולה מביאור בכל העולם, אז שאני מקיים את זה, לא כל שכן? כן? אם אני, צורך העניין, אומר לאשתי שאני אוהב אותה. זה דבר אחד. אני, לצערי, לא מעט עוסק בדבר, מלווה זוגות עם שלום בית. שלום בית זה אומר שיש שם פער בשלום והבית, בין השלום לבית. אוקיי? או בעיקר, שלום, בית. אוקיי? לא עלינו. ואתה יושב עם זוג, והיא בוכה. זה לא נעים. אז הוא אומר, אבל מאמי, אני אוהב אותך. עכשיו, הוא לא משקר, הוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת, אני מאמין לו במאת האחוזים. אבל מאמי, אני אוהב אותך. ואתה אוהב אותי? אז למה הבית הפוך? ולמה הכלים לא שטופים? ולמה הכביסה לא מקופלת? ולמה הילדים לא ישנים? עכשיו, הוא אומר לה, ריבונו של עולם, מה הקשר בין זה שאני אוהב אותך, לזה שהכיור עולה הגדותה, והרצפה מכוסה בזה, והכביסה לא מקופלת? מה הקשר? אז מה התשובה? לא למה תתן, פרק למצעים. עכשיו, זה לא פשוט, זה פרק ארוך. לא, אני אומר ברצינות. אני אומר ברצינות, אני עושה בשיא הרצינות, אני לא צוחק. כי מה למדים פה? אתה אוהב? אז תבטא את זה בעשייה. כן, מאמי, תדע לך שאני יודעת שבמקום לשתות בירה ולראות כדורגל, אוקיי, אתה עזבת את הפלאפון, את המסך, את החבר'ה, ושתפת כלים. לא כי אתה אוהב את זה, לא כי אתה רוצה בזה, לא כי זה אתה בכלל מעניין אותך, אלא למה עשית את זה? כי אתה יודע שזה משמח אותי. ואתה יודע שהכביסה מקופלת, אז זה חוסך ממני. זה מראה לי שאתה רואה אותי. כן? אז איך זה שאתה אוהב אותי? לא עם דובונה אכפס לי, ולא עם מסעדה, ולא עם פרחים. גם, לא שוללת, אוקיי? אבל קודם כל, דרך קיור נקי, וכביסה מקופלת, ובית חלק, וילדים משנים בשבע בערב. מעשה שהיה כך באמת היה. ולא רק בבית אחד. אוקיי? לא באמת. על ידי... אז אם שאני לומד תורה, ואהבת לך כמוך, אז זה דבר אלוקי. אבל אם שאני באמת אוהב את הרי הכמוני, אז לא כל שכן, אפילו הרבה יותר עוצמתי. ולכן, כשאני משתמש בחפץ גשמי, על פי רצון התורה, אז גם החפץ הגשמי הזה מפסיק להיות מסך. גשמי שחוצץ ומונע בין האלוקות למציאות הגשמית. וגם הכוח, הנפש החיונית שלי, אמרנו, הנפש החיונית, זה בעצם, זה הממוצע בין הבהמית לאלוקית, כאילו מה שמצריך אותי, הטבע שלי, הבסיסי. אז כשאני משתמש בנפש החיונית שלי, לרוץ לדבר מצווה, להיות מרוכב בלימוד תורה, כן? לעשות מילואים, הגנה על ארץ ישראל, הרבה מצוות אחרות, אז גם זה מזכך ומעלה אותה. אוקיי? ואז ממילא, כל מה שאני מקיים באמצעותו, אכלתי בננה לארוחת בוקר, כדי שיהיה לי כוח ללמוד וללמד תורה. אוקיי? אכלתי עוגה מקמח כוסמין וסוכר חום, כדי שאני לא אתפת בסדר ערב, אוקיי? אז אותו קמח כוסמין וסוכר חום, מה קורה להם עכשיו? הם הפכו להיות חפצה של קדושה, ולא רק איזשהו סתם תאווה בהמית של שלוש שניות בפה, שלוש שנים במותניים. אוקיי? לא, נשתמשתי בזה עכשיו כדלק, שמניע אותי, שמקדם אותי. כי עכשיו הנפש הבהמית, היא נרתמת לקדושה, כי בפנות הכוח אני לומד תורה, אז זה עולה לקדושה. זוכרים פרקים ו' ז' ח', חטיבה ראשונה? הפרקים יותר קצרים, אוקיי? נכון? הנפש הבהמי וכל ענייני עולם הזה שהם מותרים, אבל מה שמותר, מה שאסור אסור, ומה שמותר, מיותר. כי הם מקבלים את כל החיות שלהם, איזה קליפה? לא טמאה. קליפת נוגה. ג' קליפות טמאות. קליפת נוגה, אתה צודק רואי, גם היא בעיקר טמאה. אבל תלוי מה אני עושה איתה. יש בה גם פוטנציאל שאני יכול להעלות אותה. אבל העניינים האסורים, כמו בשר ארנבת, שפן וחזיר, יעשה לך מישם ייחוד בכוונות הרשש על הסטייק חזיר, אני לא יכול להעלות את זה. זה יישאר לעולם בגימי קליפות מות, ולכן זה בשר שהוא אסור, כלומר הוא קשור בקליפות. בתוכם יש חלוקה, זה לא מובא בתניא. יש בכתבים החבדים העמוקים יותר, לא שזה לא עמוק, זה עומק עמוקים, אבל במאמרים בזה, ודאי, כן. רוח שערה, ענן גדול שמתלקחת, כן, זה בכלל. רוח שערה, ענן גדול שמתלקחת. כן, 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 פסוקים יחזקאל. כאשר יהודי מתעסק עם העולם הזה, כלומר קליפת נוגה לשם שמיים, אז הוא מעלה את הקליפה לקדושה. כי קליפת נוגה, אמרנו, היא ממוצע מחבר, בין הגימל לקליפות מאות ובין האלוקות. נגיד אפילו יותר, ליתר דיוק, הגקת, הגימל קליפות מאות, הם מקבלים את החיות שלהם ממה? מהקליפת נוגה שמתווכת להם שפע מאיפה? מהנפש האלוקית. עכשיו אנחנו, נגיד את זה ככה, אם כל הדברים המותרים, כל הקליפות נוגה למה, יעלו לקדושה, אז לא יהיה שום מקור חיות ודלק לגימל קליפות מאות. אז מה יקרה להם? יעלמו, ונשת, לא יהיה כלום. לא יהיה כלום. זה עבודה שלנו. עכשיו אנחנו יודעים שלכל יהודי יש את החלק שלו בעולם. לא רק בעולם הבא. גם בעולם הזה, משהו צריך לברר. לכן כל התחישות הוא מה רצון השם ממני. כי את החלק שהוא צריך לברר, רק הוא יכול לברר. ולכן אני אחראי על החלק הזה, ואתה החלק הזה, החלק הזה. כל אחד אחראי, אני לא יכול לתקן כל העולם. כמו תקיעו את זה בצבא, יש פה עכשיו משטח גדול, קחו שקיות, אתם על הגזרה הזאת, אתם על הגזרה הזאת, כל אחד אחראי בגזרתו, תדאגו שיהיה נקי. ולכן כל אחד נוטל חלק ואחריות בזיכוך והתעלות העולם לקדושה, וגילוי מלכות השם בטריטוריה שלו. וזה התפקיד של ישראל. ואז לא יהיה קליפות, לא יהיה קליפות, אז במילים אחרות לא יהיו מסכים. ואז רצון השם יהיה גלוי, כבוד השם יהיה גלוי. זה מה שאומר לבית החריה, ואת רוח התומה, האוויר מן הארץ. וזו הסיבה והתכלית שאנחנו פה. זו הסיבה למה הנשמה יורדת לתוך, נכון? ירידה צורך עלייה. ירידה זו צורך עלייה, שכל זה הוא כדאי. ירדנו לפה כדי לזכך את המציאות. שיהיה כדאי לקדוש ברוך הוא. רק כך תבוא הגאולה. פעם אחת, ניגש איזשהו חוסיד, ובכה האדמור הזקן על הבעיות שלו, הצרכים שלו, החוסרים שלו. ענה לו הבעל התניא בניגון, אתה בוכה ושואל על מה שאתה צריך, אבל מה שצריכים ממך אתה לא שואל. אתה צריך את זה ואת זה ואת זה, אבל למה שאתה שואל אותי מה השם רוצה ממני? מה הוא צריך ממני? ומה רוצים מכל יהודי, לפי מה שלמדנו עכשיו? מאוד פשוט. שכל יהודי יזכך את העולם, כל אחד לפי מקומו, דרכו ושליחותו.
אפשר להגיד מה, שהם צריך ממני, שהם לא צריך
ממך
כלום.
לא, תעני על זה.
בסוף זה כן מתנקז אליי, כן צריך לדבר את השם בעולם בשבילי.
תסביר.
לא,
אבל
ברוך הוא,
אני מניח
שהוא ממני, הוא לא צריך משהו,
אני מניח שהוא מסתדר עם הוא לא צריך מצד אחד נכון, אבל ככה הוא ברא את העולם, שאנחנו נרוויח מזה. שאלה, הוא ברא את העולם בכלל, כאילו. כן, אפשר, זה תירוץ אחד, יש איזה. אז מי הסיפור? החברות היקרה שלי, שמדי פעם כבר שמעת אותו ברדיו, באוטו, בחברות שלנו, בדרך כלל מותניאל, אז אביו, הרב פרופסור יצחק ראוס שליטה, מגבעת שמואל, הוא עכשיו גדול חוקרי החבד, תורת הרבי, באקדמיה, והוא ידיע השמיים ורב וצדיק וכולי, חף די השם, והוא היה פעם בכנס, שמזים אותו לחבד, חבד מעריכים אותו, בארצות הברית, להעביר שיחות על הרבי וכו'. ואז הוא נפגש עם השלוח של הרבי במרילנד. מרילנד, מדינה, בארצות הברית, חוף המזרחי, לא גדולה מדי. והתארח שם שבת אצל השלוח וזה, והוא אמר, בסוף הילה שמה, קח את הכרטיס ביקור שלי. ומה כתוב שם על הכרטיס ביקור באנגלית? הרב, טה-טה-טה-טה-טה, כן, מושל מדינת מרילנד. בגוונר, אוקיי? אז הוא אומר לו, עכשיו הוא יודע שכאילו חבד, צחוקים, צחוקים, אבל כאילו, הוא אמר לו, אחינו, מה מושל מדינת מרילנד? השלוח הרבי במרילנד, כאילו, אתה לא בסנאט, אתה לא מה? מושל. אז אמר לו, מה? תגיד לי. יש אדם אחד שהוא אחראי שפה מערכת חשמל ופינוי של הזבל ושהביוב ידפוק ושהמפלסות שלג יפנו את השלג בחורף ושיהיה רמזורים, או אדם שכל תפקידו זה להיות אחראי על כל בירור רפח ניצוצות ובירור קליפת נוגה במרינד. אז תגיד לי אתה מי המושל ומי אחראי פה על כל הזה. אוקיי? אין לי ספק שאותו שלוח שהוא בדינר עם המושל האמיתי לא מביא את הכרטיס ביקור הזה, אוקיי? אבל זה משך את עיניי כאילו האמירה הזאת. בטח, אני מושל, אני מרנד. אם אני אחראי על כל בירור הרפח ניצוצות וזיכוך הנפש הבהמית וקליפת נוגה במדינת מרילנד, ברור שאני המושל, כן? עכשיו, זה אמירה. אתה יכול להיות המושל, מה שנקרא, זה המושל במשורר 12, קומה 16. וגם זה, מהמעלית פונים, אוי, לא עד לך כל הקומה. עושה דוגמה. ואחריות. כל אחד חי בגזרתו. אז זה יהיה חדר, זה יהיה קרוון, זה יהיה... תפנה, בואו, איך אמרו רמיקות, כבר רציתי לתקן את כל העולם, אמרתי, לתקן את כל העיר, לתקן את כל התלמידים שלי, בואו נתקן את עצמי, אוקיי? לאט לאט. זה נקרא פרה פרה. טוב, אחרי מה שדיברנו, אז לפי זה, מסביר רבנו בעל התניא, שלכן אמרו חז"ל שדווקא גדולה מצוות הצדקה שהיא מה? שהיא מקרבת את הגאולה. כן, דווקא. למה? מצוות הצדקה חשובה כל כך כי כל מצווה, למשל תפילין, אז היא מזככת המצווה רק את מה שקשור למצווה. למשל תפילין מזכך את היד. צורך העניין, אוקיי? אבל מצוות הצדקה היא בבת אחת מזככת את כל נפש הבהמית. מה ההבדל בין צדקה לשאר המצוות? רבנו פה מונה שני הבדלים. א', אדם, אם אדם נותן צדקה כסף שירוויח. עכשיו כדי להרוויח, הוא עבד רק עם היד, מה פתאום? הוא עבד 30 יום בחודש, 8 שעות ביום, או 15 שעות ביום, עבד קשה. איך הוא עבד? עם כל הגוף, עם כל כוחות הנפש, רק עם איבר אחד. אז ממילא שהוא נותן צדקה עם הכסף שירוויח, אז הוא לא מלא רק עם מלא רק מתקן רק את היד שנתת 5 שקל לצדקה, אלא את כל המאמצים שהוא עובד בשביל להרוויח את הכסף הזה. והדבר השני, סעיף ב', זה שאדם נותן כסף לצדקה, הרי אם הוא נתן 100 שקל לצדקה, אם אותה מה שגם יכול לעשות, לקנות 3 לפה שווארמה עם אמבה, כן? ונגיעות של חצילים ככה וצריך, נכון? ולאכול את נפשו כמו שצריך. מה? 2? אז עוד 50 שקל, אני... אני עוד זוכר ב-18, התחנה מרכזית, אוקיי? אבל היו זמנים. לא משנה, אנחנו מוקלטים, לא משנה. אחורי זה, אוקיי? אבל כשאדם נותן כסף לצדקה, אז הוא יכול להחיות את הגוף שלו, את הנפש שלו, ובכל זאת הוא נותן. אז לכן, בזה שהוא ויתר על כסף, שיכל להחיות את כל קלות הנפש שלו, את כל הגוף שלו, אז ממילא הוא מזכך על ידי הצדקה את כל הגוף שלו, את כל הנפש שלו.
אבל למה לא סתם, נגיד, לעשות כיבוד הורים שגם כולל את כל הגוף, וגם זה על חשבון זמן שהיית יכול
קיבלת ההורים כמה זמן? שעתיים? שלוש? אבל אתה עובד? 40 שעות בשבוע?
לא, אבל כמה שמתי? בסוף שמתי 100 שקל, בעזרת השם רבע שעה נגיד.
בסדר, גם משהו.
לא, אז אני אומר,
תלוי כמה שמת.
למה זה יותר מלעבוד?
כי כל כולך עסוק בזה.
גם עכשיו אני עוזר להורים שלי במנקת הבית, כל גופי לזה. אני כאילו לא מצליח לבנם למה הצדקה זה כאילו יותר.
כי אני אומר, כי בשביל להרוויח כסף, אז כל כולך היה בזה, זה לא רק רבע שעה. עבדת בשביל זה המון.
גם לנקות הבית אני עובד המון.
מה?
גם בשביל לנקות הבית.
אוקיי, אז זה הצדקה שלך. אוקיי. אם אתה עובד בזה הצדקה, בסדר? טוב, גם, בוא נדבר עכשיו על בירור העולם, שנעשה דווקא על ידי לימוד תורה. כן, המשנה אומרת, ותלמוד תורה כנגד כולם, נכון? וגם בלימוד תורה יש מעלה, כי על ידי הלימוד, אז דווקא פנימיות הנפש הבהמית נכללת בקדושה. בגלל שהתורה נלמדת על ידי איזה לבושים? דווקא לא במעשה, דווקא על ידי המחשבה בעיקר, נכון? מחשבה, דיבור ומעשה, ובעיקר המחשבה. והמחשבה זה הלבושה, בין שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, בפרק ג', זוכרים? זה לא עוד הכי גבוה, זה הכי פנימי. הכי גבוה כאן, זה הכי פנימי. אז לכן גם זה מעלה יותר מהדיבור ומעשה, ומצד שני גם יש מעלה בלימוד תורה שזה לא רק מספר ולחוץ, אלא גם משפיע על הנפש שלי. כשדיברנו שבעל התניא מסביר שאצל הבינוני, הפנימיות הנפש לא נכללת בקדושה. נכון? אז הכוונה הייתה בעיקר על המידות, על החסד, גבורת הבן, חוזר מלכות. עכשיו, בגלל שעיקר משכן נפש הבהמית היא בלב, שזה מרכז המידות, ושם שוכן הרוע, נכון? החלל השמאלי. אז המוחין הם נעלים יותר מהמידות. ולכן על ידי לימוד התורה, אז נעשה שימוש קדוש דווקא במוחין, שמאפשרים ליהודי לזכך לא רק את המידות הנמוכות שלו, אלא גם את הפנימיות שלו, את המקום הגבוה יותר. ומעלה נוספת של התלמוד תורה ביחס לשאר המצוות, זה שזה לא רק המוחין שלי, אלא שאני לומד תורה, אני כביכול עוסק במה? המוחין של הקדוש ברוך הוא. ועוד שאר המצוות, זה בעצם לא המוחין של הקדוש ברוך הוא, אלא שאר האיברים. כמו שבאדם יש יותר מעלה במוח, חשיבות למוח מאשר לגפיים שלו. אז ככה גם האור שנמשך לעולם, האור האלוקי על ידי תלמוד תורה, הוא נעלה הרבה יותר מהאור שנמשך לעולם על ידי קיום מצוות. וזה בכלל לא קשור מהי הדרגה של האדם שלומד. אפילו אם אין לאדם שום השגה באותו אור נעלה שנמשך כתוצאה מהלימוד שלו, אלא הוא רק למד את פשט הדברים, קרא תהילים, והוא מבין איך זה נוגע לעולם שלנו. מכל מקום, האור העליון שנמצא בלימוד שלו נמשך לעולם ופועל לזכך אותו. ועם זאת, אז תגיד, טוב, אז אמרנו מעשה, לא, אז נלמד תורה. הוא אומר, לא, המעשה הוא העיקר. נפקא מינה להלכה. אם אדם נמצא באמצע לימוד, ועכשיו יש מצווה אחרת, שרק הוא יכול לעשות אותה. מה צריך לעשות? הוא צריך להפסיק מהלימוד שלו ולבטל אותה. כי תכלית ובריאת, תכלית הבריאה, זה הפיכת החושך לאור, על ידי גילוי הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, דווקא בעולם הזה הגשמי. וזה אפשרי בעיקר על ידי קיום המצוות מעשיות.
למה רק שהוא יכול לעשות אותה? למה?
לא, הוא אומר, אוקיי, אבל אם נצטרך לעשות את זה אחרים, שאחרים יעשו אותו.
למה אתה, אם זה יותר חשוב מהתורה?
לא, אבל אין משהו חשי יפה, שאתה צריך לעזור לסחוב משהו.
לא, זאת אומרת, גם במקרה שעוד אנשים אחרים לא לומדים.
הם לא לומדים, שהם יעשו את זה. אתה כבר עסוק במצווה. מה? אז אין דינו.
לא עדיף לך לעשות אותה ולהגיד לשני שלימן.
תלוי, תלוי. אם אתה, שהיה לא פלוג רבנה, אתה דרך כלל לכל השיעורים עכשיו, כאילו, אתה חושב פה חילוקים וזה. טוב, בסוף הפרק, פרק למדזיין, אבל אתה נמסק במעלה נוספת בלימוד התורה, הוא אומר בזה שהתורה היא, ישראל לא רק זוכר כל אחד, התורה היא מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא. אז במילה שאני קורא בתורה, אז בעצם מה זה קורא בתורה? ולא לומד תורה, אלא קורא בתורה. קריאה לקדוש ברוך הוא, אני קורא לקדוש ברוך הוא שימשך בעולם. ואז זה קריאה מישון, לא מישון רידינג, אלא מישון קוניג, אני קורא לריבונו של עולם. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. כלומר, יש לקרוא לקדוש ברוך הוא שיהיה איתנו באמצעות הקריאה בתורה באמת, באמצעות לימוד התורה. ועל זה, מה שנקרא, כובל הנביא שהיה פרק סמך דלד, שמי שקורא לקדוש ברוך הוא, אבא, במקום ללמוד תורה, זה, מי שקורא, כן, אבל זה כמו מי שעומד על שפת הנהר ומבקש מים, במקום מה לעשות? סתם סלוק, אתה ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אבל מה, סתם גמר, תלמד, מה אתה רוצה? סתם ריבונו של עולם.
זה דבר שהוא מחלוקת בחסידות, כאילו, ברסלב פחות, כאילו, יגידו שיש יותר משמעות ממה שאת מאוד הגן פה, נתן לה לקרוא לאבא.
לא, לא סוף שזה מחלוקת. ובשנות אחרות לגמרי, גם רבנו מדבר על שעה ביום שצריך ללמוד שולחן ערוך בעיון וכולי, לא סוף שזה מחלוקת.
לא, בסדר, שעה ביום, אבל לקרוא לאבא, הוא כאילו נורא מפחית מערך חשיבות של כל האבא. כאילו לקרוא לאבא זה רק מראה שאתה רוצה, אבל זה לא עצם הקריאה.
כן.
וגם ברסלב התייחסו לזה ככה, או
שם. פה מדבר על זה כאילו שזה, כאילו החשבון לימוד תורה, כאילו אתה לא עוסק בלימוד תורה, לא זה. ברסלב לא יודעת כמו שאתה מסב
אבל הוא חושב שזה גם חשוב, אם אתה עושה את זה בנוסף
ללמוד אור. ודאי, ככה גם הוא חי. כל היום היה בדבקות. כשאדם מבין את העניין הזה היטב, שהוא לומד תורה, אז הוא ממשיך את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הוא לא יפסיק ללמוד תורה דבר ראשון, וגם שהוא לומד תורה, זה ימשיך עליו יראה הילאה. אז הוא לומד תורה בלי טלפון, טלפון מצב ענן, טלפון נשאר בפנימייה. הוא עכשיו בזה. ולא, רגע, מה קורה באוקראינה? חרקוב נפלה כבר, חרסון נכבשה, וכמה במחצית? מה, בסקוניה מובילה במחצית? רגע, אתה עכשיו לומד. אתה עכשיו לומד. פרק כ"ג, דיברנו על העירה העילה הזאת. טוב, פרק למד ח', אחרי שדיברנו על הכוונה, על המעשה, פרק למד ח', כותרתו היא חשיבות הכוונה. אז אחרי שבעלת תניא הסביר את מעלת המעשה והחשיבות שלו להבאת ימות המשיח והגאולה השלמה, אגב, לא אמרתי, אבל זה כל הבסיס למבצועים של הרבי. כל אישה בבת נראות שבת, בית מלא ספרים, צדקה לפני התפילה. תפילין, תקן את העולם. אז עכשיו בעל התניא מסביר שלא מספיק רק העשייה הטכנית, אלא לא פחות מכך חשובה הכוונה במעשי המצוות. ופחות או יותר עד כאן, עד פרק למד ח', כלומר למד ד', למד ז', למד ז', החטיבה עסקה בעיקר במעט המעשה, אבל מעכשיו, מפרק למד ח' והלאה, אנחנו נעסוק בעיקר בחשיבות של הכוונה. מצווה ללא כוונה, הרי היא כגוף ללא נשמה. עכשיו, אי אפשר למד כפשוטו. במיוחד לפי מה שלמדנו עד עכשיו בפרקים על מצוות מעשיות, נכון? וגם להלכה. מי שהניח תפילין בלי כוונה. ואחר מעשה רק כיוון אבל לא הניח. מי עשה את זה חובה? מי שהניח, נכון? כלומר להלכה גם בלי כוונה זה חובה. אז צריך להבין, וזה מה שמסביר פה בעל התניא, מה זה גוף, ומה זה נשמה בכל הנבראים, ואז מתוך זה נבין מה זה גוף ונשמה במצווה. ההפרש בין האור הנמשך על ידי קיום המצווה לעומת האור שנמשך על ידי הכוונה, כמוהו כמו ההבדל בין האור שבנשמה לאור שבגוף. לכל דבר בעולם יש את הגוף שלו ויש את הנשמה שלו. גם בגוף הגשמי יש חיות אלוקית, ואפילו בדומם כמו אבנים יש חיות אלוקית, גם שאפילו בשביל שזה לא נראה ככה באבנים ובאדמה. אבל החיות האלוקית שבנשמה, כלומר ברוחניות של כל דבר, היא נעלית לאין ארוך, הרבה יותר. אבל למרות שגם האור האלוקי שבנשמה, וגם האור האלוקי שבגוף, שניהם עברו הסתר מאוד מאוד גדול כדי להתלבש בעולם הזה, גם האור האלוקי שבנשמה הוא עבר הסתר גדול, אבל עדיין יש הבדל גדול ביניהם. הצמצום שיש על האור שמחיה את הגוף, הוא גדול יותר מהצמצום שיש על האור שמחיה את הנשמה. והאור האלוקי נחלק לארבע מדרגות, כנגד ארבע אותיות שהם הוויה י' כו' כ', ומארבע מדרגות האלו נמשך את החיות לארבעת סוגי הנבראים, שהם
דומם,
צומח, חי, מדבר. עכשיו, במקביל לסוגי הנבראים, דומם צומח חי ודומם, מה שנקרא דצחם, גם יש ארבע דרגות בקיום מצוות. שתי דרגות של מעשה ושתי דרגות של כוונה. בסדר? מוכר לכם מה שאני אומר? א', הדרגה הראשונה בקיום המצוות זה קיום מצווה מעשית. זה מקביל לאיזו בחינה? בחינת הדומם. ב', קיום מצוות שהן תלויות בדיבור ומחשבה, למשל תלמוד תורה, ברכת המזון, והן כנגד בחינת הצומח. עד כאן דרגות המעשה, ועכשיו שתי דרגות בכוונה. אז ג', כוונת מצווה שיש לנו באופן טבעי, שזה כנגד דרגת החי, זה הכוונה כמו פרק י' ח' שלמדנו. שיש לנו באופן טבעי, ירושה אילנו מאבותינו הקדושים, אהבה מסותרת, בדיוק. כלומר, לא עשינו משהו מיוחד, התאמצנו כדי לזכות לכוונה הזו.
את זה הוא שם אחרון, כי זה יותר מהותי לספר.
שנייה, רגע. וזה מקביל לדרך הארוכה שהיא קצרה, שהתברה היטב בפרקים י' ח' עד כ"ה חטיבה שלישית. מה שאלת, אחיה?
זה מסביר אחרון, לא כסדר.
את מה?
את החי. כדי להגיד לנו שזה כאילו המהות של הספר, יותר מה שמדבר, אתה מדבר או שלא?
לא קשור.
למה הוא קודם כדי שאתה מדבר על התחי?
למה מדבר?
כי
הוא קודם,
בבעל תניה, קודם כזה כאילו אתה מדבר, ואז... לא יודע, לא יודע, תחיל לבדוק. והבחינה הרביעית, בסיפור לפי הסדר כאילו מלמטה למעלה עשיתי, בסדר, סידרתי, זה הכוונה הרביעית, זה כוונת המצווה שמגיעה על ידי התבוננות שכלית. כלומר, לא משהו טבעי, אני מניח תפילין כי אני מנהל לקנירות שבת כי אני יהודי מסורתי, אלא אני התבוננתי, מה זה תפילין? 21 שמות השם נמצאים שם, שם השם עליי, הוויה, עשייה, המתבונן, שזה בעצם כנגד המדבר. הדרגה הגבוהה ביותר, וכאשר הרגשות של הדחיל ורחימו, של אהבה ויראה כלפי הבורא, הן לא אוטומטיות וטבעיות, אלא הן לובעות ממאמץ, מתבוננות, מהשקעה שכלית של ה, של ה, של הגדלות של הקדוש ברוך הוא, של המהות שלו. וכפי שראינו בעצם, פרקים ט"ז וי"ז, לגבי הדרך הארוכה שהיא קצרה, וכולי. שאדם מתבונן, ואז יש לו רגשות, ואז הוא עושה את המצוות בהתרגשות, בדבקות וכו'. הדרגה הזו היא דומה לבחינת המדבר, כמו שהאדם הוא בעל שכל יכול להיות בחירה. כלומר, הוא יכול להתבונן בשכל שלו, להחליט על מה, מה מתבונן, מה לא מתבונן, ומה לעשות בהתאם לזה. אז גם בדרגה הזו, האדם בוחר מה הוא ירגיש במוח, מה הוא בלב, ואיך הוא מעורר את הרגשות באמצעות התחילו ורחימו. אדם עכשיו רוצה מה שנקרא, למשל אווירת שמיים, ותחיל לקרוא ניגונים שמים נוראים. תהי לי דם, בא, 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 בא. תחיל להתבונן, מלחמת הקדוש ברוך הוא, יום המלאכה, וכולי, 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 ופחד יום הדין. אפילו דגים שבים רועדים, ואז מה קורה? מתוך התבוננות זה, נמשיך על אווירה. כלומר, אדם יכול וצריך להחליט מה הוא רוצה לעורר ברגע שלו. אתם יודעים, זו דרגה גבוהה הגענו כבר? של מוח שליט על הלב, והוא עוזר ללב ככה להרגיש מה הלב רוצה להרגיש. והדרגה הנמוכה ביותר זה צורה טבעית, מכוח האינרציה. הנחתי תפילין, ציצית, כי... שזה מקביל לבחינה של בעלי החיים, שבעלי החיים אין להם רגשות, הם פועלים מתוך אינסטינקטים בשביל להתקיים, לשרוד, לפרוט, לרבות, לאכול.
זה גם יכול להוליד רגשות?
לא הבנתי?
זה גם יכול להוליד רגשות אבל במקום הזה?
לא בדיוק.
אז למה זה? אבל זה כן אהבה מסותרת.
היא מתגלה, אבל לא בגלל שעשית משהו. היא מתגלה, אבל לא מכוחך. היא מתגלה כי ככה זה. אין פה שליטה של השכל על הרגש. וגם היכול...
עשית פעולה של לגלות אותה.
עשיתי פעולה לא במודעות לגלות אותה. היא התגלתה בעקבות הפעולה, אבל לא בעד שעשית פעולה בשביל לגלות אותה. זה משהו אחר לגמרי. לבשתי חולצה בצבע ורוד מטלי, ואשתי שמחה בזה מאוד. או שבדקתי את הארון, מה ישמח אשתי? את זה אני נלבש. ואחרת לגמרי.
כן.
כי היא יודעת שזה לא פוקס. אני עשיתי את זה בשבילה. טוב, ובגדול, היה לנו פרק למדחת. אנחנו לא בשלב הרחמים, נכון? בואו נראה את השני, בואו נראה מה כמה פרק אחד או שניים. או שלוש, מה אתם אומרים? טוב, למד את מם, יאללה, נחוף עליכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.